ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף נון. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מאמצע דף נון עמוד א', כפי שאתם רואים, בתחילת פרק חמישי, פרק חדש. למען האמת, צריכים לפתוח את השיעור בהסבר חלקי בכל מה שנוגע למבנה של המשנה. המשנה היא בעצם כוללת את כל המשניות שבפרק. זה פרק מבחינת דפים, פרק קצר, הוא מסתיים בדף נון ג' עמוד א'. אז כפי שאמרנו, המשנה הראשונה היא בעצם כוללת את כל משניות הפרק, לכן היא משנה ארוכה. ורש"י, ממש לא אופייני, מתעכב להגיד כמה מילים על מבנה המשנה לפני שבכלל נכנסים לפרש אותה. אז אנחנו נקדים ונאמר שהשורות הראשונות עד שמגיעים למשולש הראשון, בעצם חמש השורות הראשונות, בתוכם אנחנו נראה מחלוקת רבן גמליאל וחכמים. הדגשנו את שמותיהם עם פס כפול. בהסבר או בהתייחסות שלהם לאותו פעולה שעושים פעמיים. כלומר, אם למשל נפטר אחיו של אדם ללא ילדים והוא השאיר שתי נשים, שתי אלמנות, הן היבמות, הן זקוקות לאח שבחיים, והוא האח שבחיים נותן גט. עכשיו אולי אתם זוכרים הרבה סוגיות מקודם שדיברנו על כך שגט ומה שעוד נקרא מאמר הם פעולות שמדורייתא לא קיימות בעניין יבמות, אבל מדרבנן הם תקפים. אז אם כפי שהזכרנו מקודם, האח שנשאר נותן גט ליבמה הראשונה והוא גם נותן גט לצרה, לשנייה, מה כוח, מה משמעות של הפעולה השנייה? אנחנו אמרנו דוגמה של יבם אחד ושתי יבמות, זה יכול להיות גם כן עם שני אחים שנשארו ונשאר אלמנה אחת. זה שני יבמים ליבמה אחת, גם זה אפשרות. אז חמש שורות ראשונות של המשנה מציגות את המחלוקת רבן גמליאל וחכמים בקשר לשכפול פעולה, בין אם מדובר בגט, מאמר, ביאה וחליצה. מה יכול להיות נפקא מינה לגבי הפעולה השנייה? האם יש לזה שום תפיסה? ואמרנו נפקא מינה, האם הקרובות של האישה השנייה נאסרות ליבם שעשה את הפעולה הכפולה? באמצע העמוד הזה אתם כבר רואים משולש, שם המשנה אומר כיצד עשה מאמר בבינתו וכו' וכו'. הכיצד הזה הוא ממש יוצא דופן בדרך כלל, למעלה מ-90% מהפעמים שמופיע המילה כיצד, זה בא לפרש מה שקדם לו. כאן לא. ורש"י בדיבור המתחיל כיצד כבר מאיר על כך וכותב שהקטע הזה שמתחיל עם כיצד, אני מסתכל ברש"י יחד איתכם בשורה רביעית מתחת לגמרא, לאו הפלוגתא קאי. זה לא קשור למחלוק עם רמיר וחכמים שקדמנו, אלא מילתא באנפי נפשה אי. והיוום אחד ויוומה אחת קאי. כלומר, נושא חדש, כי עד כה דיברנו על שתי אפשרויות, יוום אחד ושתי יוומות, או שני יוומין ויוומה אחת. וכפי שרש"י מציין, פה, בשורה שישית של המשנה, מילתא באנפי נפשה הוא. וכפי שקראנו ברש"י, זה מקרה אחר, יוום אחד ויוומה אחת. המשנה, כפי שאמרנו, ארוכה, ובעמוד ב' אנחנו נראה התייחסות למקרה אחר. לא יוום אחד ויוומה אחת, אלא משהו אחר. אנחנו ננסה לציין את הדברים דרך רש"י, שבו נלמד שוב פעם, בתור פתיחה. אני לא נכנס בכלל לנושא פירוש המשנה, עובדה לא קראנו כלום עדיין, אבל תשימו לב, נקרא ביחד רש"י, בתחילת המשנה, רב גמליאל אומר, סדר משנה זו, שלא תטעה לשבש הגרסה שבספרים, סדר יוום אחד ויוומה אחת, תחילה מפרש דין גט וחליצה וביה שאחר מאמר, ואחר כך מפרש דין מאמר וביה וחליצה שאחר גט, ואחר כך דין מאמר וגט וביה שאחר חליצה, ואחר כך דין מאמר וגט וחליצה שאחר הביה. כל ההקדמה הזאת של רש"י, אם שמתם לב, הוא לא נוגע לשורות הראשונות של המחלוקת רב גמליאל וחכמים, אלא הוא מתייחס למשולש הראשון, הכיצד. ואנחנו קראנו מוקדם יותר, רש"י דיבור מתחיל כיצד, ושם הוא אמר היוום אחד ויוום אחת. זה מה שרש"י אמר עכשיו, והכל ממש מסודר אם שמים לב, ובפרט בגמרות המסומנות. אתם יכולים לראות המשולש הראשון כיצד עשה מאמר בביימתו, ואחר כך מופיע פעולות הנוספות, ונתן לה גט, אז צריכה ממנה חליצה. והמשולש הראשון ממשיך עם עוד דוגמאות שמאמר היה הפעולה הראשונה. אתם מגיעים למשולש השני, גם יש שם מספר רומי שתיים, כאן גט, איך אומרים, מכחף. כלומר, גט הוא הפעולה הראשונה, ואחר כך הפעולות הנוספות שבאות אחרי שהוא נתן גט בהתחלה. ובמספר שלוש, חלץ הוא הפעולה הראשונה, ואחר כך פעולות נוספות, וכן המקרה הרביעי, שהוא בעל בהתחלה, ואחר כך עשה הפעולות הנוספות. מה ההשלכות? מה יוצא מכך? מה מושפע מכך? אנחנו כבר מרגישים שיש הרבה מורכבות ומורכבות לעניין, וזה נכון, ועקב כך אנחנו ננסה ללמוד בצמוד לפירוש רש"י, שלא נפספס נקודות חשובות. כשמגיעים לעמוד ב', נון עמוד ב', שורה שנייה, אתם יכולים לראות צורת בית, ושינינו מהמשולשים כדי להראות שכאן מדובר בדוגמה אחרת, אבל זה אותו מבנה, אותו עיקרון, שהוא מתחיל עם פעולה מסוימת וממשיך אחר כך עם פעולות נוספות. והבית הראשון בעמוד ב', אתם רואים, עשה מאמר, זה מקביל למשולש הראשון כאן בעמוד א', עשה מאמר. אבל נציין ש כאן מדובר בשתי יבמות ויבם אחד. ובבית השני אתם יכולים לראות שזה גם מקביל למשולש השני, שמדובר בו הוא עשה הפעולה של נתינת גט בהתחלה, והמשך אותו דגם, אותו צורה, מכאן חלץ, ובשלב רביעי בעל בראשונה. אמרנו שדברינו הם בתור הקדמה חלקית למה שיקרה, ואנחנו בעת הזאת נסתכל בשוליים כך, תחת הכותרת נושא כתבנו, האם יש מקום לחלות דבר שני אחרי שכבר חל דבר ראשון. מה זה הדבר הראשון? זה יכול להיות מאמר, יכול להיות גט, חליצה או ביה. מבחינת מבנה, הפסק הפור מדגיש את רב גמליאל וחכמים, והמשולש סדר הדברים ביבם אחד ויבמה אחת. אנחנו כבר כתבנו בשוליים לעיין ברש"י בתחילת המשנה. עכשיו המשנה. רבן גמליאל אומר, אין גט אחר גט. נגיד מראש הכוונה שהקרובות של השנייה מותרות לנותן הגט, ולא מאמר אחר מאמר, ולא בעילה אחר בעילה, ולא חליצה אחר חליצה. והחכמים אומרים, יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר. אלו שני הדברים שהם, כפי שאמרנו מקודם, שהם מדרבנן. אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום. מיד נלמד ביחד את הרש"י. דיבור המתחיל, אין גט אחר גט. שתי יבמות לאדם אחד, מאח אחד. לפני שנתקדם נקפוץ למעוין הבא ברש"י, אתם יכולים לראות, וכן שני יבמין ליבמה אחת. אז הדינים שנוגעים לשתי יבמות ויבם אחד הם דינים שדומים למקרה של שני אחים, שני יבמין ויבמה אחת. אז הרש"י כותב, שתי יבמות לאדם אחד, מאח אחד, ונתן גט לזו וגט לזו, אותו יבם אחד, ובין מת ללא ילדים, השאיר שתי נשים. נשאר שמעון אחיו, ושמעון נתן גט לאישה ראשונה ולאישה מספר שתיים. אינו אסור בקרובות שנייה. שמעון אינו נאסר לקרובות של השנייה. אם הוא שמעון בעתיו רוצה להתחתן עם האימא של האישה השנייה שהוא נתן לה גט, אין בעיה, כי הגט שנתן לאישה השנייה היא חסר משמעות לגמרי. ורש"י מסביר, דאי כמה אהני, אם הגט הראשון תפס, הפקה זיקה דתוויל, זה מפקיע, זה מבטל את הקשר בין שתי אנשים לשמעון. והווה הגט שהוא נתן לשנייה כמגרש נוכרי, כמגרש אישה זרה, זה כלום. ואי כמה לא אהני למתחי, ואם אין כוח בגט הראשון לדחות והזיקה קיימת, בתרה נמי לא אהני. אז כמו שהראשון לא דחה אותה והזיקה קיימת, אז הגט השני גם כן לא דוחה אותה, וילכך אם היא לא דוחה אותה, לאו גרושתו היא. אי אפשר לקרוא לשנייה גרושה. באופן כללי, אם אדם מגרש אשתו, הוא לא יכול להתחתן עם אמא שלה או עם אחות שלה, רק אם האישה מתה אז יש היתר להתחתן עם אחות אשתו שמתה או הגרושה מתה, אבל אנחנו לא מדברים על זה. אם שוב פעם, אם הגט הראשון לא דוחה, לא מנתק אותה, אז הגט שהוא נתן לשנייה לא הופך אותה גם כן להיות גרושתו. וכן שני יבמים יבמה אחת, ונתן זה גט וזה גט. במקרה הזה יש לנו אחרי מות ראובן נשאר שמעון ולוי. שמעון נתן לאלמנת ראובן גט, ולוי נתן לאלמנת ראובן גט. אחרון אינו כלום. לוי נתן הגט השני, אינו כלום, ומותר בקרובותיה ותמה כדי פרישית. כמו שרשי הסביר מקודם, עניין הכוח של הגט השני במקרה של יבם אחד ושתי יבמות, אותו הסבר תקף למקרה הזה לגבי לוי, והוא האח השני שנשאר. ממשיך רשי, ולא מאמר אחר מאמר, בין ביבם אחד לשתי יבמות, בין שני יבמים ליבמה אחת, האחרון אין כלום לפסול את הראשונה עליו. אם הוא נתן מאמר לאישה הראשונה, מה זה מאמר? הסברנו את זה פעמים רבות, זה נתינת כסף קידושין ליבמה, שזה לא קיים מדורית, אבל מדרבנן יש כזה דבר, לתת ליבם, לתת כסף קידושין ליבמה לפני שהוא בא אליה. אז אם יש לנו מקרה שהיבם נתן כסף קידושין לראשונה והיה עוד אלמנה, דהיינו השנייה, הכסף שהוא נותן לשנייה זה לא, זה כלום, וזה זה לא פוסל את הראשונה. הוא היבם יכול ליבם את הראשונה, ואין כאן איזושהי בעיה. אני לא אנקוט במה יכול להיות הבא, נגיד כאן אין בעיה לגבי הראשונה. ואינה צריכה הימנו גט, השנייה שהוא נתן מאמר אליה אינו מצריך גט לבטל את הקידושין האלו, כי אין כלום, ולא לייסר בקרובות השנייה. גם הכסף שנתן לשנייה לא הופך את השנייה ליבם לאיזושהי קרובה שיעשר קרובות שלה אליו. ולא ממשיך רשי בעילה אחר בעילה, בא על זו וחזר בה הוא או אחיו על צרתה. נכון זה אסור, אבל מה, ביאת זנות בעלמה הוא ואין אסור בקרובותיה. הביאה השנייה גם היא אין לה משמעות חוץ מהעבירה של ביאת זנות, אבל לא יוצר איזושהי קרובה לאסור קרובותיה. עד כאן ראינו את הדעה דרך רשי של רבן גמליאל. בקשר לשיטת החכמים, הם אמרו יש גט אחר גט, יש מאמר אחר מאמר, ורשי ממשיך. יש גט אחר גט, כמה הגט הראשון לא דחה לגמרי. הקטי איתה איקה פלגה זיקה, חצי זיקה נשאר, דהה בעיה חליצה. אחרי שיבם נותן גט, זה לא גומר את העניין. אמרנו שגט הוא סך הכל דרבנן, כדי לנתק ולהתיר אותה לשוק, להתיר את יבמה לשוק, עדיין צריכים חליצה. והגט שהוא נתן, הגט הראשון, יש עדיין חצי זיקה, וזה בא לידי ביטוי בעובדה בדין שעדיין צריך חליצה. הלכך אהני בטרה, מאחר שהזיקה לא התבטלה ידי הגט, אז הגט השני תופס והביא גרושתו ואסור בקרובותיה. אז עכשיו אנחנו הסברנו את, את העיקרון מאחורי שיטת החכמים, ובכך אנחנו נחזור למשנה כיצד. וקראנו מקודם, אבל זה לא מזיק לחזור עוד פעם, רש"י דיבור מטריות כיצד, לאו הפלוקתא קאי. הכיצד הזה לא מתייחס למחלוקת רבי גמליאל וחכמים, אלא מילתא באנפי נפשה היא, זה נושא חדש, והיבם אחד והיבמה אחת קאי. בניגוד למה שהיה נושא של הרישה של המשנה, שהיה יותר מאחד, פה לא, רק יבם אחד ויבמה אחת, והכי כמה כיצד דין יבם ויבמה, והכי מפרש בגמרא. אז עם הגדיעה הזאת נחזור למשנה. כיצד עשה מאמר ביבימתו? היבם שמעון, אמרנו, הוא אח יחיד שנשאר אחרי מות ובן שלא השאיר בנים. שמעון עשה עם אלמנת ובן היבמה כסף קידושין, הוא נתן לה כסף קידושין ונתן לה גט. אוקיי, אז מה זה אומר? למעשה צריכה הימנו חליצה. אנחנו בעצם הזכרנו את זה מקודם, מאחר שמאמר אצל יבמה זה לא קידושין גמורים, זה קידושין דרבנן. ונכון, הוא נתן גט. גט אצל אישה רגילה זה מבטל את הכסף הקידושין שהוא נתן, זה מגריש אותה לגמרי. אבל כאן הקשר בין היבם ויבמה הוא קשר של ייבום, וגט לא מנתק את הקשר הזה, לכן צריכה הימנו חליצה. ממשיכים במשנה. עשה מאמר, נתן לה כסף קידושין, ומה הוא עשה אחרי זה? וחליצה. אבל חליצה היא לא מבטלת את הקידושין, הכסף הקידושין שהוא נתן בהתחלה. מה צריך? צריכה הימנו גט. ממשיך המשנה. עשה מאמר, הוא בעל, הרי זו כמצוותה, זה מה שמצפים מיבם לעשות, לא לבעול אותה מיד, אלא קודם לתת לה כסף, זה דרישה דרבנן, ואחר כך לבוא אליה, וזה מה שמצפה ממנו. נתן, עכשיו סיימנו בשלב הזה כל המקרים של עשיית מאמר בהתחלה. ראינו מאמר ואחר כך גט, מאמר ואחר כך חליצה, מאמר הוא בעל. עכשיו נתן גט, ובשלב הזה הדוגמאות הם שהיה נתינת גט בהתחלה, שוב פעם בין יבם אחד, שמעון ואלמנת ראובן. נתן גט ועשה מאמר. הגט הוא לא מנתק אותם זו מזו לגמרי, זה לא כמו גט שאדם נותן לאשתו. הוא נתן גט ליבמה, ומה קרה אחרי שנתן הגט? ועשה מאמר, הוא נתן לה כסף קידושין. המשנה אומרת צריכה גט וחליצה. הגט יבטל את הכסף הקידושין, אבל עדיין היה זה מורייתא, מה צריך? וחליצה, זה ינתק, זה יבטל לגמרי את הקשר. אבל שוב פעם, לא על ידי חליצה לבד, אלא אחרי שהוא נותן גט לבטל את המאמר, אז חליצה גומרת את הכל. נתן גט, הוא בעל, צריכה גט בחליצה. הגט שהוא נתן בהתחלה זה לא מנתק את אותם אחד מהשני. אנחנו מדברים על ייבום, יבמות. אז גט הוא לא מנתק אותם, וזה נותן מקום לבעילה לתפוס. אבל זה נקרא בעילה פסולה. זה לא ביעה של שאנחנו יכולים להגיד, הנה הוא קיים מצוות ייבום, כי הוא קלקל מצוות ייבום בכך שהוא נתן גט בהתחלה. אז עקב כך צריכה גט זה לבטל את הביעה וחליצה, והחליצה זה יתיר אותה לשוק. שוב פעם, הביעה לא הייתה ביעה גמורה, ביעה שגורמת לכך לאישות מושלמת, כי זה בא בעקבות גט, ולכן צריכים להתמודד עם כך שהיה ביעה, וזה על ידי הגט. אבל מאחר שלא היה, נקרא זה קניין גמור בדרך הביעה, והגט לא ביטל, הוא ביטל את התוצאות של הביעה, אבל עדיין נשאר זיקה מדורייתא, וזה מה שיבוא החליצה לבטל. לפני שנתקדם לדוגמות נוספות, נלמד ביחד רש"י בדיבור המתחיל נתן גט ועשה מאמר. זה הדוגמה שקדם למאיפה שאנחנו רוזים, וגם יש, כדי למצוא את הרש"י יותר מהר, יש עיגול עם קו בתוכו, פס בתוכו. כותב רש"י באמצע השורות הבינוניות, נתן גט ועשה מאמר באותה יבמה עצמה. אמרנו מקודם, שמעון עשה את זה עם אלמנת ראובן, נתן לה גט ואחר כך נתן לה כסף קידושין. אפילו רבן גמליאל מודה יש מאמר, יש מקום לתפיסת המאמר אחר הגט. למה רש"י אומר אפילו רמליאל? כי רמליאל הוא זה שאמר אין מאמר אחר מאמר, אין גט אחר גט, זה כשהם אותם פעולות זהות. אבל כאן הוא נתן גט ועשה ונתן לאותה גברת, נתן לה כסף קידושין. אומר רב גמליאל שצריכים להתייחס לכסף הקידושין הזה. ומספקה לרב גמליאל היא גט שהוא נתן בהתחלה, דחי היא לא, ודילמה גט לא דחי, לא מנתק אותם אחד מהשני. אם הוא לא מנתק אותם, והני מאמר יבמין בא, אז הכסף קדישין שנותן אחר כך מועיל תופס. ולכן ראינו במשנה שאחרי שהוא נתן גט ועשה מאמר, צריכים גט לבטל את המאמר בנוסף לחליצה שדרוש. ועד פה, עד כאן רש"י אומר שזה אפילו רמליאל, וכל שכן ממשיך רש"י לרבנן יאמרי, גט דוחה קצת ומשייר קצת. אנחנו קראנו את זה ברש"י מקודם בעניין שיטת הרבנן, ראינו בשורה ראשונה מתחת הגמרא שם רש"י הזכיר את זה. אז גט דוחה קצת ומשייר קצת. אהני מאמר למקני שיוע דגט, המאמר יש לו מקום לתפוס במרווח הזה שהשאיר הגט, כי לפי רבנן הגט דוחה קצת, זאת אומרת נשאר איזושהי קשר בין היבם והיבמה, והמאמר שהוא נותן אחרי הגט יש מקום לתפוס, וצריך גט למאמרו וחליצה לזיקתו. ויבומי לא, הוא לא יכול לייבם אותה, דמיגט כמה קיימה לב לא יבנה. והגט הראשון הוא כבר קלקל את האפשרות לקיים בניין שם אחיו המת, אז זה נקרא כיוון שלא בנה, כי הוא נתן גט על ההתחלה, אז שוב לא יבנה. רשי הבא, נתן גט ובעל, זה הדוגמה שלמדנו באחרון במשנה בינתיים. אומר רשי, הוא אסור לקיימה. נכון, הוא בעל, אבל הוא אסור לחיות, להמשיך איתה. וכמה עלי, הוא כבר הגיע על ההתחלה בלא ייבנה. אמר, כיוון שלא בנה, שוב לא יבנה. ומאחר שהוא נתן גט בהתחלה, זהו, הוא לא בנה. הוא צריכה גט לביאתו. מה שהמשנה אמרה, שאחרי שהוא נתן גט ובעל, צריכה גט, כן, הגט לבטל את הביאה הקלושה הזאת, וחליצה לזיקתו. ברש"י מרחיב, גט לביאתו, אותו ביאה שהוא עשה אחרי נתינת הגט, הוא צריך שוב פעם גט לביאתו, ואפילו דרבי עקיבא דאמר אין קידושין תופסים בחייבי לוין, גם לפי רבי עקיבא שבדרך כלל אומר שאין תפיסת קידושין, אם אין תפיסת קידושין אז אין צורך לגט, דהא אך מתאימים כולה רבי עקיבא איקין מפרש בגמרא הכא מודי. פה רבי עקיבא יודע דתפסי קידושי ביאה, אותו ביאה שהוא עשה אחרי נתינת הגט, דגט לאו כחליצה דמי להפקוי כולה זיקה, היא לא חלוצה שבאמת רבן גמליאל רבי עקיבא יגיד אין תפיסה כאילו שמי שמנסה לבעול חלוצתו, זה לא, היא כך לא עמדה עליו בלאו גמור. אין כאן לאו גמור על ידי אותו גט ראשוני. לכן גם לרבי עקיבא היה מקום לאותו ביאה לתפוס, למרות ששיטה גמליאל באופן כללי שאין תפיסה קידושים בלאו להבים, כמו שלמדנו בשיעורים קודמים. ומה עוד? כשהוא נתן גט ובעל, אמרנו צריך גט לביאתו וחליצה, ממשיך רשי, לזיקתו. ובגט לחודי לא מפטרה כשאר יבם, כמו כונס את יבמתו, שאר יבם שהוא בועיל על ההתחלה את היבמה, שיכול לפוטרה בגט, כי היא הופכת להיות אשתו גמורה. למה כאן זה לא כך? משום דהווה ביאה פסולה משום גט כמה, ולא קניה לגמרי. הביאה כאן לא ביאה שקונה לגמרי, בגלל שהוא התחיל עם גט. ולכן אם הביאה לא קונה לגמרי, אפשר לצפות לגט השני לנתק אותם, ולכן צריך חליצה. אנחנו חוזרים למשנה. אנחנו בגמרות המסומנות באיפה שכתוב ג' אחרי מספר רומי 2, ג' נתן גט וחלץ. הוא התחיל עם פעולה של הרחקה ואחר כך עשה חליצה, אין אחר חליצה כלום. מיד ברשי, אין אחר חליצה כלום, ואף אגב חליצה פסולה אי. למה? כי הוא החליש את הקשר על ידי הגט שהוא נתן בהתחלה, לכן זה לא נקרא חליצה גמורה או כשרה, זה חליצה פסולה. למה? מה הביטוי לכך שהוא חליצה פסולה? די אבי באי ליביומי, במצב הזה, בשלב הזה, אחרי שהוא נתן גט בהתחלה, אם הוא היה רצון לייבם אותה, לא הוא מצי. הוא לא יכול לייבם, ממילא החליצה אינה חליצה גמורה. היינו בשיעור קודמים, כללים כמו כל עולה לייבום, עולה לחליצה, וכן ההפך. ומאחר, ואפילו האחי, דחיה לגמרי, החליצה הזאת היא מועילה לדחות לגמרי ולהתיר אותה לשוק ואין אחריה כלום. די אדר ומקדש לה במאמר, אם אותו יבם ינסה אחרי שהוא חולץ לקדש אותה בכסף או בביאה, לא באינן גט. וכדי רבי עקיבא, די אמר אין קידושין תופסין בחייבי לוין, אחרי החליצה הזאת היא נקראת חלוצתו, ויש לב להתחתן איתה, וממילא מאחר שקבענו שהמשנה ליבל רבי עקיבא אין תפיסת קידושין בחייבי לוין, והכי מפורש בגמרא דמעידין רבי עקיבא היא. אנחנו חוזרים למשנה, והגענו למשולש מספר רומאי 3, וזה אומר שאנחנו מתחילים הפעולה הראשונה, חלץ היוון, שמעון, שהוא האח היחיד שאחרי מות ראובן, הוא חלץ לאלמנת ראובן. מה הוא עשה אחרי שהוא חלץ? ועשה מאמר, או כלומר נתן גט. ההבנה פה זה או נתן גט ובעל, כלומר או בעל, אבל כל הפעולות האלו, כל האפשרויות האלו הם אחרי שהוא חלץ לה. ובל נשכח, אנחנו לומדים על איבד רבי עקיבא שאין תפיסת קידושין בחייבי לוין, אחרי חליצה היא הופך להיות איסור לב. עכשיו המאמר אינו תופס, הגט חסר משמעות לגמרי, וגם הביאה לא יתפוס. או מספר 4 רומאי, בעל, פעולה ראשונה בעל, זאת אומרת הוא ייבם אותה ועשה מאמר, או כלומר נתן גט, כלומר או נתן גט. אנחנו צריכים להסביר את זה עוד מעט. וחלץ, חליצה, אתם יכולים לדמיין לעצמם, הוא חסר משמעות, אין אחר חליצה כלום. רש"י מציין שזה משפט שקשור למספר רומאי 3, שהוא עשה חליצה בהתחלה, אז שאר הפעולות, בין אם מדובר במאמר או גט או ביה, אינם תוסעים, אין אחר חליצה כלום. לגבי הביה שהוא עשה בהתחלה, זה צריכים לעיין בה יותר. נפנה לרש"י בדיבור המתחיל חלץ ועשה במאמר, שורה שלישית מתחת לתוספות, ותראו איך שרש"י מסביר את המשנה כמו שאנחנו למדנו וקראנו אותה. חלץ ועשה במאמר, או נתן גט אחר חליצה. אנחנו מתייחסים לקטע שבמשנה שהפעולה הראשונה הייתה חליצה, ואחריו האפשרויות, שאר האפשרויות. אז אנחנו מתייחסים פה לחליצה ואחר כך מאמר, או חליצה ונתינת גט, או בעל אחר חליצה, אינו כלום. כי דתני בסיפה, אין אחר חליצה כלום. כפי שאנחנו אמרנו מקודם, שאותו משפט אחרון שבדף הוא מתייחס לקטע הזה, שאין מאמר וביאה תופסין בה אחר חליצה כרבי עקיבא. אם הזכרנו פה מאמר וביאה הם סוגים של התקשרות, התחברות, אבל מה לעשות, אנחנו לומדים או מעמידים את המשנה כשיטת רבי עקיבא, ואחר חליצה היא הופכת להיות אסורה. אסורה אמנם בלא תעשה, אבל רבי עקיבא אומר שאין תפיסת קידושין גם בחייבי לוין. וגט דאחר חליצה לא אבי צריך למית ניגש לרשמין דאין כלום דלמי לעני. הגט שאדם עושה איתה, נותן לה אחרי שהוא חלץ איתה, אז פשוט שהוא אינו כלום. למה זה היה בכל אופן להשפיע? יצוי בקובותיה המצא, וקיים מחמת חליצה, הוא כבר אסור בקובותיה בגלל החליצה. אז למה זה כתוב? הראי לי דברי למתני גט דאחר בעילה, כדי קטני, זה בהמשך, זה קטע שממוספר אצלנו בגמות המסוימנות, קטע 4, ששם כתוב או בעל ועשה מאמר ונתן גט, להשמין דעין לאחר ביאה כלום זיקת איבומים, ובהי גט שהוא נותן אחר בעילה בהתחלה, סגי לי בלא חליצה, אז יש משמעות לגט שהוא אחר ביעה, ביעת יבמים, ביעה במקום הראשון, סטלנמי גט דאחר חליצה, שכאן אין לו משמעות, והכי מפרש בגמרא. אנחנו נמשיך ברש"י, או בעל ועשה מאמר, זה שייך לקטע מספר 4 במשנה, ושוב פעם הלימוד הוא או נתן גט, כלומר בעל ונתן גט, או גט אחר ביה, או חלץ אחר ביה, אין לאחר ביה כלום זיקת יבמים. המקרה שביה היא בשלב הראשון, הפעולה הראשונה, זהו, אין המשך לזיקת יבמים, כי כאן מדובר באיש ואישה גמורה. דגט שנתן אחר ביה מגרש לה כאשתו גמורה, ולא ביה חליצה. ואם רצה להחזיר, מחזירה, היא לא נחשבת חלוצה בגלל שהוא נתן גט אחר הביה, כמובן היא אשתו שהוא התגרש מנה והוא רוצה להחזיר אותה בבקשה. וחליצה שעשה אחר ביה אינה מועלת כלום, ואין עליה זיקת יבמין. חליצה שאחר ביעה הוא לא, הוא חסר משמעות לגמרי, כי בביעה, אם זה במקום ראשון, זה ביעת יבמין, הופך אותו לאשתו גמורה. אז מה יכול לעשות חליצה? זה חסר משמעות. ומאמר דאחר ביעה לא הביא צריך למיתני, תפשיטה לן דלא מהני. מה, הוא בא על יבימתו, הוא הכניס אותה אליו כאשתו גמורה, עכשיו נותן לה כסף, מה זה אמור לעשות? פשוט שלא מהני, תלמי להני. אפילו מאמר אחר מאמר, ביבם אחד ויבמה אחת, בתרה, הכסף השני שהוא נותן לה, כמדלת אדמי, תמי כאביד, מה הוא בכלל עושה בזה? המצווה קי בקרובותיה, הוא כבר עשו בקרובות זאת שהוא נתן לה מאמר, אלא הייתי דתן הרשע חלץ ועשה מאמר דאיצטריך להשמין את רבי עקיבא. זה היה בקטע מספר 3 במשנה שקודם חלץ ואחר כך נתן לה כסף. יש בזה חידוש או משמעות, כי רבי עקיבא דיין קידושין תופסין בחלוצתו, אין תפיסת קידושין, כי מדובר פה בחייבי להבין ועלי ברבי עקיבא אין תפיסת קידושין. תנא נמי בעל ועשה מאמר, הוא בסגנון שווה, אבל פה אין חידוש, והכי מפרש בגמרא. כעת אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ממשיכים במשנה, והמשנה אומרת אחת יבמה אחת ליבם אחד, ואחת שתי יבמות ליבם אחד. אפילו אותם עקרונות תופסים בין אם מדובר ביבמה אחת ליבם אחד, או שתי יבמות, שתי אמנות שישיר אח ואח אחד. רש"י, שורה ראשונה, אחת יבמה אחת ליבם אחד, ואחת שתי יבמות ליבם אחד, שווין. כמו שאמרנו שיש אחר גט ראשון או אחר מאמר ראשון, כלום, יש משהו, זה תופס משהו. ואין אחר ביעה שבתחילה או אחר חליצה, כלום. אותם כללים נוגעים לשתי הדוגמאות האלו. ממשיך המשנה ואומר, כיצד? עכשיו רש"י מציין, הכיצד הזה בשתי יבמות ליבם אחד. ואז אנחנו שוב פעם נדגיש, כפי שהקדמנו כבר מוקדם יותר, את המבנה, נקרא לזה החוזר במשנה. אז אנחנו שוב פעם, יש כאן שתי יבמות. עשה מאמר בזו ומאמר בזו. בבית הבא תראו גט לזו וגט לזו. והבית השלישי חלץ וחלץ. והרביעי בעל ובעל. וכמובן אפשרויות נוספות בהמשך. אז עשה, אנחנו חוזרים לבית הראשון, עשה מאמר בזו ומאמר בזו. אז הוא האח היחיד שנשאר, נתן כסף לשתי האלמנות, צריכות שני גיטין וחליצה. הגט כמובן מבטל את המאמר, אבל נשאר זיקה, לכן יש צורך לחליצה להתיר אותה לשוק. והרצ'י מציין שהחליצה היא לאחת מהן, לא צריכים לעשות חליצה, לא עושים חליצה עם שתיהן. מאמר בזו, שוב פעם, מתחילים עם מאמר בזו, אבל מה עם השנייה? וגט לזו. צריכה גט, הגט יבטל את המאמר שהוא עשה, וחליצה, כדי לבטל את הזיקה שבכל זאת קיימת עד עכשיו. אנחנו נסתכל ברש"י, מאמר לזו וגט לזו, פסל גט של אחרונה את הראשונה. זה לא הסברנו כשקראנו את המשנה, אבל הוא בראשון הוא עשה מאמר. בשלב הזה הוא היה יכול להמשיך ולייבם אותה, אבל מה? הוא לא ייבם אותה מיד, אלא הוא נתן גט לשנייה. וזה מה שרש"י אומר כאן, שהגט שהוא נותן לשנייה, הוא פוסל את הראשונה. תקם לי בלא יבנה. את האח שבוחר לא לבנות את בית אחיו, כלומר לא לייבם. אז הנה, בזה שהוא נתן גט, זה בעצם בחירה לא לבנות את שם אחיו. הוא צריכה גט למאמרו, כי מדובר פה, כפי שראינו, הוא עשה מאמר בזו, וחליצה לזיקתו. וחליצה לא מפגע קידושין, כך הסברנו כבר בעבר, שחליצה לא מבטלת את הכסף קידושין, לכן צריכה גט לבטל את המאמר, והחליצה היא לא מבטלת את המאמר, וגט לא מפקע זיקה, וגם נתינת גט לא מפקיע את הזיקה שקיים בין יבם ליבמה, ולזה צריך את החליצה. ממשיך המשנה, מאמר בזו ובעל את זו, צריכות שני גיטין וחליצה. הגיטין פה מבטלים את המאמר, וגם מבטל את הביאה, היא הייתה ביאה פסולה, כי היא לא הייתה עם הראשונה, עם השנייה, והוא כבר יצר קשר עם הראשונה, אז הביאה עם השנייה לא קונה, אבל הוא תופס במידה הזאת שצריכים גט, וגם אחרי הכל צריכים לבטל את הזיקה, זיקת יבמים, וזה הצורך לחליצה. רש"י כותב, מאמר לזו הוא בעל את זו, המקרה שלמדנו עכשיו, כותב רש"י, אסור לקיימה את מי? את זאת שהוא בעל, תוריל וקמיתה אגידה בי, מאחר שהראשונה קשורה אליו, הוא עשה איתה מאמר, היא נאגדת, היא אגודה בו, הבו הוא שני בתים. ואנחנו למדנו בעבר שמצד גזירת הכתוב הוא בונה בית אחד, לא שני בתים. הוא צריכות שני גיטין, זו גט למאמרו וזו גט לביאתו, וחליצה לאחד מהן, הוא פותר את צרתה. החליצה שהוא עושה עם אחת פותר את הצורך לחליצה עם השנייה. אבל בגט לחודי, אם הוא נותן גט אחד, לא נפקא בעלת ביאה. אם הוא נותן גט לזה שהוא נתן כסף את המאמר, זה לא פותר את בעלת הביאה. הועיל דביאה פסולה היא. אנחנו חוזרים למשנה. מאמר בזו וחלץ לזו. הראשונה צריכה גט, כי החליצה לא מבטלת את המאמר, אז צריך גט לבטל את המאמר. ועכשיו הבית השני בסדרה הזאת, get lezu. הוא התחיל עם get לאחת מהיבמות, וget לזו, וget למנה השנייה. צריכות הימנו חליצה. חליצה עם אחת מהן זה מספיק. get לזו, הוא בעל את זו. צריכה get וחליצה. הget הוא כנגד הביאה, וגם אם הוא ביטל את הביאה על ידי הגט, עדיין נשאר זיקת יבמין, וזה הסיבה שיש צורך לחליצה. רשי בדיבור המתחיל גט לזו, הוא בעל את זו, צריכה גט וחליצה ואסור לקיימה לזו שבעל, דקמה עליה ביחס אליה קיים כבר בלא ייבנה משום גט דראשונה. אז בשלב הראשון הוא כבר עשה פעולה שאומר שהוא לא יבנה בית אחיו. וזהו, הוא בגט לחודי לא נפקה משום דביעה פסולה היא. גט לא מספיק כדי לגרש אותה, כי הביעה לא הייתה ביעה של קניין גמור. ולכן צריך עדיין חליצה. חזרה להמשך המשנה. אנחנו במספר 3 תחת מספר רומאי 2. גט לזו ומאמר בזו. צריכה גט כדי לבטל כמובן את המאמר, וחליצה כי עד חליצה עדיין נשאר זיקת יבמין. גט לזו וחלץ לזו, אין אחר חליצה כלום. למרות שהחליצה לא הייתה במקום הראשון, הוא מספיק חזק כדי לבטל את הקשר, לנתק את הקשר בצורה גמורה. אנחנו ברשי כאן, דיבור המתחיל, אין לאחר חליצה כלום, תהי אדר מקדש לה לצרתה, הרי מה הוא עשה? הוא עשה גט לאחת, וחליצה לשנייה. אם הוא, היוון, מנסה לקדש את הצרה, לא תפסי בקידושין כרבי עקיבא. לכן, אין אחר חליצה, כלום, לא יעזור, לא ביעה ולא מאמר. מספר 3, חלץ וחלץ. או חלץ ועשה מאמר, נתן גט ובעל. כלומר, אחרי שהוא חלץ הוא עשה עם השנייה מאמר, או שהוא נתן לשנייה גט, או שהוא בעל את השנייה, או 4, בעל ובעל, בעל את הראשונה ואחר כך בעל את השנייה, או בעל ועשה מאמר, נתן גט, כלומר או נתן גט, אחרי נתן גט לשנייה וחלץ, או הוא חלץ לשנייה. ושוב פעם תשימו לב, אין אחר חליצה כלום, זה חוזר למספר 3, שאם הפעולה הראשונה שהוא עשה עם היבמה הראשונה חליצה, אין, לא תופס כלום אחריו. אנחנו נסתכל ברשי בשורה שנייה ברחובות מתחת לגמרא, חלץ ועשה מאמר ונתן גט ובעל, היבם אחד והיבמה אחת כמהדר. אני רוצה לתקן טעות, הרשי הזה אמנם נגיע לזה, אבל לא הגענו עדיין לדיבור בלימוד המשנה. אז ובכן, אנחנו נחזור למשנה אחרי שלמדנו את הבית מספר 4. המשנה אומרת, בין יבם אחד לשתי יבמות, כל מה שלמדנו עד כה זה כולל המקרה של יבם אחד ושתי יבמות, בין שני יבמין ליבמה אחת, שכל הפעולות שתיארנו מקודם זה יכול להיות עם שני יבמין, שמעון ולוי, כלפי יבמה אחת, אלמנה יחידה של ראובן. וכאן, מה שהתחלנו מקודם ברש"י, חשוב מאוד לדעת, ושאנחנו חוזרים למקרה של אחד אחד. יבם אחד ויבמה אחת. ונסתכל ביחד שוב פעם לרש"י, חלץ ועשה מאמר ונתן גט ובעל, היבם אחד ויבמה אחת, כמה הדר. ואף אגב דתניא ליאל, למרות שהזכרנו את זה מוקדם יותר, הדר תניא, אך המשנה חוזרת ולמד את זה כאן משום סיפה. דבי לפלוגי בין ביאה לחליצה, כדקטני. בקשר לחליצה, זה לא משנה המיקום, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, אין אחריה כלום. והבעילה, בזמן שהיא בתחילה, אפשר לומר אין אחריה כלום. אבל אם זה באמצע, או בסוף, הסיפור משנה. ולהשמין את פלוקטה דרבי נחמיה ורבנן. אנחנו בשורות הבאות נראה את שמותיהם עם פסים, ונתייחס לזה עוד מעט. עכשיו חזרה למשנה. חלץ זה במקום הראשון, ושוב פעם זה יבם ויבמה אחת. הוא חלץ לה, ואחר כך ועשה מאמר, או נתן גט, או בעל. או בעל, כבר בהתחלה, היבם הבודד, בעל את היבמה, האלמנה היחידה. ואחר כך, ועשה מאמר, או נתן גט וחלץ. אין אחר חליצה כלום, שוב זה חוזר על, על המספר אחד, לכן הוספנו גם בסוגריים אחד. אם חליצה הייתה, אז אנחנו אומרים אין אחר חליצה כלום, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף. נסתכל ברש"י. בדיבור המתחיל, בין בתחילה, בין באמצע. אנחנו מתייחסים לרש"י בשורה רביעית מתחת לגמרא. בין מאמר וגט. זה הכוונה באמצע. שהוא עשה מאמר וחליצה ואחר כך נתן גט. כגון גט לזו וחלץ לזו וחזר ועשה בה בחלוצה מאמר. או בבלת הגט. לא מהני מאמר ולא ביה גט למאמרו. נמשיך ברש"י בדיבור המתחיל בסוף. רק נזכיר שהמשנה קבע שכשמדובר בחליצה, גם אם אי בסוף, אין אחריה כלום. מה זה בסוף? אומר רש"י, אחר מאמר וגט, חלץ. אין אחריה כלום. וחליצה גמורה אי. ואי עד עביד מאמר, לא ביה גט, הוא לא תופס בכלל. וחליצה גירושין גמורים אי. וכמה בלב גמור עלי. ויאף אגב, זה חליצה פסולה הווי, למרות שזה חליצה שבא אחרי פעולות האחרים, זה לא, זה הופך את החליצה להיות מוגדר כחליצה פסולה, בכל זאת אין אחריה כלום, כמו שהסברנו. וזה לגבי חליצה. אבל הוא ממשיך המשנה ואומרת, והבעילה בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום. כלומר, ביאה כפעולה ראשונה הופך אותה להיות אשתו גמורה, ושאר הפעולות אינן משפיעות, חוץ כמובן מנתינת גט, שזה מגרש אותה בשלב הזה כשהיא אשתו גמורה. אז הבעילה בתחילה אין אחריה כלום, אבל באמצע ובסוף יש אחריה כלום. וכאן שוב פעם נסתכל, נלמד רש"י. הביאה באמצע כגון גט לזו ובעל לזו, וחזר ועשה מאמר בשלישית, אסור בקובלתה. הביאה לא סגרה את כל העניין, כי היא לא הייתה בהתחלה, ולכן נשאר מקום למאמר ב, אם מדובר בשלוש אלמנות, השלישית נאמר כאן הוא היבם יהיה אסור בקרובותיה. ובסוף רש"י אומר גט לזו ומאמר לזו וחזר ובא על האחת, יש אחר ביאה זו זיקת יבמין וכי מפיק לה, כשהוא נפרד ממנה ביה חליצה ולא סגי לה בגט, כי הביאה שלא הייתה בהתחלה היא נקראת ביאה פסולה וממילא נשאר זיקת יבמין. אנחנו חוזרים למשנה. רבי נחמיה אומר אחת בעילה ואחת חליצה, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, אין אחריה כלום. ורש"י כותב אין אחריה כלום, אנחנו נתמקד בנושא של ביאה שאינה בתחילה ונפקה בגט, כשהם נפרדים לפי רבי נחמיה, למרות שמדובר במקרה של ביאה שלא הייתה בשלב הראשון, היא יוצאת בגט ובלא חליצה. ועד הקדיש לאידך, אחר ביאה לא מהני. נפנה לשוליים, לפני שניכנס להמשך הגמרא, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולש, סדרה של שאלות של מי טעמה על הדינים הקשורים למשנה. אז אפשר לראות מיד, כמעט מיד בגמרא, משולש, ובשורה הרביעית בשורות הרחבות עוד אחד ועוד כמה שורות כמה, וגם בנון א' עמוד א' בתחילת עמוד המשולש האחרון בסדרה הזאת. אנחנו גם מבליטים את הביטוי בפס כפול דאי אמרת לא מהני, המשך יבואר ויובהר בגמרא. עכשיו הגמרא, עד כאן לא פליגי אלא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר. כך ראינו מחלוקת רב גמליאל וחכמים בתחילת המשנה. אבל גט אחד ביבמה ומאמר אחד ביבמה מעני, הדגשנו כבר פעמים לא מעטות היום שהדברים האלו הם אינם מדורייתא, ובכל זאת אנחנו לומדים ומבינים שאדם נותן גט ליבימתו, זה תופס, יש לזה משמעות, כפי שכבר אמרנו הוא לא יכול להמשיך ליבם אותה, הוא נאסר בקרובותיה וכו'. וכן ראינו שמאמר תופס ביבמת, כדי כך שאם הוא נותן כסף קידושין ליבמתו, הוא צריך לתת גט בנוסף לחליצה, כי המאמר, הנתינת כסף ביבמה, מהני. ממשיך הגמרא, מי תימה אמרו רבנן, גט ביבמה מהני. הנה, שאלה ראשונה בקשר למה שלמדנו במשנה, שגט תופס, מה הסיבה שחכמים אמרו שגט ביבמה מהני? התשובה, משום דמהני בעלמה, כי גט מועיל בין איש לאשתו. ואי אמרת לא מהני, אם תגידו שגט ביבמה לא מהני, אמרי, אנשים יגיעו למסקנה מוטעת הבא, גט להוציאה וחליצה להוציאה, שניהם מיועדים להפריד בין בני זוג, ומדיגט לא מעני, אם ככה נגיד שגט לא מועיל ביבמה, חליצה למי לא מעני, אנשים יחשבו שהחליצה גם כן לא תופס, ויעתי למבעל אחר חליצה. מה אתה אומר שהחליצה לא מועילה? אז אחרי שאדם עושה חליצה עם יבימתו, הוא יבוא לבעול אותה, וזה כמובן אסור. אנחנו נלמד ביחד רש"י על הגמרא, תחילת הפיוש על הגמרא, אבל גט אחד ביבמה, או מאמר אחד ביבמה, מהני גט ביבמה למי כמלא ולא יבנה, ושוב לא יבן. אנחנו הזכרנו את זה כבר בשיעור שלנו היום, ברגע שהוא לא מקיים יבום, הוא בוחר לא לבנות, אז יש כאן איסור ששוב לא יבנה. ומאמר ביבמה מהני לה, זה תופס להצריכה גט למאמרו, היא באה להפוק. אם הוא מחליט אחרי מאמר לא להמשיך ולבעול אותה לשם יבום, הוא צריך לתת גט למאמר לכסף שנתן לה. אנחנו נסתכל ברש"י, ומה הייתה מה אמור הבנן מאמר ביבמה מהני. זה הקטע שעוד לא למדנו בגמרא, ובכל זאת רש"י כותב שאנחנו אומרים שמאמר ביבמה מהני לאסור חברתה עליו. אם מדובר בשתי יבמות, אז הוא עושה מאמר עם אחת, השנייה אסורה, לא יכול לייבם את השנייה, את האלמנה השנייה של אחיו. מן התורה קניין לא הווי ביבמה אלא בביאה. ובכל זאת אנחנו מדרבנן אומרים שיש איזושהי קניין במתן כסף, במאמר, ביבמה. אז עכשיו הגמרא, ומי תימה אמור הבנן מאמר ביבמה מהני. רש"י הסביר, זה מועיל כדי, או הביטוי לזה, שאם יש אלמנה שנייה היא אסורה עליו עכשיו. הגמרא עונה, למה מאמר מועיל? משום דמהני בעלמא, כי זה דרך לקדש אישה, קונים אותה בין היתר בכסף. דאי אמרת לא מהני, אם תגידו שמאמר ביבמה לא מועיל, אמרי, אנשים יגידו ויגידו למסקנה מוטעת, מאמר לקנות וביה לקנות, ומדמאמר לא מהני, ביה נמי לא מהני, ויעתי למבעל אחר ביה. ואז הוא, היבם, יכול לבוא לידי כך שהוא יבעול את הצרה אחרי שהוא נתן מאמר לראשונה. ויש כאן איסור של שני בתים. אני רוצה לדייק את עצמי, שאם אתה אומר שמאמר לא מהני, יגיעו למסקנה שביה גם לא מהני, והוא יבעול את הראשונה, אומרים, זה לא תופס, אז יבוא לבעול את השנייה, ואז הוא בבעיה מדורייתא של איסור לבנות שני בתים. הגמרא ממשיכה, ומה הייתה עם אמור הבנן? ביאה פסולה יש אחריה, כלום עדיין קיים זיקת יבמין. רש"י כותב, ומה איתם אמרו הבנן, ביאה פסולה יש אחריה זיקת יבמין, כי ניתנה ליעל, מאמר לזבזו ובעל לזו. אז הביאה כאן במקום השני הוא ביאה פסולה, כי הוא נתן כסף לאלמנה הראשונה, ואחר כך הוא בועל את האלמנה השנייה, צריכות שני גיטין וחליצה. ולא אמרינן, תסקי לבעלת ביה בגט ולא חליצה, ולא אומרים שמספיק גט לזאת השנייה שהוא בעל, מספיק גט בלי חליצה ותיפטר אף חברתה בביאתה מן החליצה. כל זה לא אומרים. אז למה אומרים שביה הפסולה יש אחרי הכלום? אנחנו אמרנו, כפי שרש"י אומר במילים פשוטות, שעדיין קיים זיקת יבמין, ולא אומרים שאם מדובר בביה, למשל אחר מאמר, שזה ביה גמורה. לא, אמרי. הגמרא מסבירה, וכשאנחנו נקטנו ברעיון של ביאה פסולה, זה לא רק המקרה של ביאה אחר מאמר, זה יכול להיות ביאה שהוא עשה עם השנייה אחרי שהוא נתן גט לראשונה, גם זה דוגמה של ביאה פסולה. אז הגמרא מסבירה עכשיו, כשאנחנו מדברים שביאה פסולה אחר כלום, איזו דוגמה, אז אם מדובר ביאה אחר הגט, היא שקודם הוא נתן גט לראשונה ואז בעל לשנייה, אנחנו אומרים שהביאה הזאת לא קונה, לא קונה לגמרי, גזרה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה. עכשיו ביאה אחר חליצה זה איסור דורייטה, ורשי כותב גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה, דהי אמרי תיסקי לה בגט, כי מאחר שהוא בעל לשנייה ומספיק גט, עתי למימר מדקניה ביאה אחר הגט בביאה גרידתה הלמה מעליותה היא עתי למיבל לכתחילה אחר חליצה. וכפי שאמרנו עכשיו, אמרנו שזה כבר בעיה חמורה. נחזור לגמרא, ואי ביאה, אם אנחנו רוצים לדבר על ביאה פסולה שיש אחר כלום ביאה אחר מאמר, הוא עשה עם הראשונה מאמר והשנייה ביאה, היא גזרה ביאה אחר מאמר, שאומרים שזה לא ביאה גמורה משום ביאה אחר ביאה, וזה כמובן בעיה מדורייתא. אנחנו נסתכל שוב פעם ברשי, ואי ביאה אחר מאמר, כגון מאמר לזו ובעל לזו, להכי תנן צריכות שני גיטין וחליצה, דיאמרת בגט סגי לה, שהוא בעל את השנייה מספיק להיפרד ממנה בגט, אז אמרי ביאה של זו אחר קניין של זו, המאמר עם הראשונה, מעליותה היא. שהביאה הזאת עם השנייה היא מעליותה, היא טובה, וזה יהיה אם אנחנו אומרים שמספיק בנתינת גט. ועתי למעבד, אנשים יבואו לעשות ביאה אחר ביאה, וכפגע באיסור אשת אח, וזה איסור קרית חמור מאוד. אנחנו חוזרים לגמרא, משולש הבא, ומה הייתה עם אמורה בנן, היי חניצה פסולה אין אחרי הכלום. זה לדוגמה חליצה שבאה אחרי גט או אחרי מאמר, ובכל זאת החליצה הזאת תופסת, ואם החולץ יעשה אחר כך מאמר או ייתן גט לאלמנה שלישית, לא עשה כלום. הגמרא עכשיו מפרטת ומסבירה למה אנחנו אומרים שחליצה פסולה בכל זאת היא חליצה גמורה ואין אחרי הכלום. אמרי, מה היא לגזור? מה תחשוב אחרת? נגזור חליצה אחר הגט, כלומר עשה גט ואחר חליצה משום חליצה אחר חליצה. אז הגמרא אומרת, אם זה מה שמעסיק אותך, כל כי אני תחלוץ ותזל, שיהיה, שיעשו עוד חליצה, זה לא פוגע ולא מלא ולא מוריד. אנחנו נסתכל ברשי, משום חליצה אחר חליצה, דלא ליתי למחלץ לשתי יבמות, זו אחר זו, או שני יבמין יבמה אחת, זה אחר זה, כל כי אני תחלוץ ותזה, אומר רשי, כלומר מה אכפת לן כל ימי התחלוץ. הגמרא ממשיכה בהסבר למה חליצה פסולה אין אחרי הכלום. לגזור, מה תחשוב אחרת, לגזור חליצה אחר מאמר, כלומר עושה מאמר ואחר כך חליצה, משום, וזה דוגמה של חליצה פסולה, ונגזור על זה משום חליצה אחר ביה שהוא בעל את זו וחלץ לזו עתו חליצה אחר מאמר מלא ביה גט למאמרו גם במקרה כזה שהוא עשה קודם מאמר ואחר כך חליצה הוא כן צריך לתת גט לבעלת המאמר חליצה אחר ביה נמי ביה גט לביאתו אם הוא בעל את זו וחלץ לשנייה הרי בביאה הראשונה הוא קנה אותה זה ייבום גמור וכדי להיפרד צריך גט אז אנחנו בזה שאנחנו אומרים שחליצה אחר מאמר אין אחרי החליצה כלום זה לא בא להפוקי את הצורך לגט לבעלת המאמר אמרנו שאין אחרי החליצה כלום הכוונה שאם הוא יעשה מאמר לשלישית לאלמנה שלישית או ניתן גט לשלישית לא עשר קרובותיה לזה נכון אבל אם אתה חושב שזה יביא לידי כך שאנשים יחשו שאין צורך לגט זה לא נכון כי גם במקרה של חליצה אחר ביה הוא צריך לתת גט לבעלת הביה אנחנו נסתכל ברשי משום חליצה אחר ביה דלא ליתי למימר כשמדובר בבעלת הראשונה וחלץ לשנייה שלא יבוא להגיד יבמה כנוסה יוצאת בחליצה בלא גט לא עתו למימר אחי אנשים לא יבוא לחשוב כך דעתו חליצה אחר מאמר מלא ביה גט למאמרו והד ימין אינה אחרי הכלום בדבר העשוי אחרי הקמר די הדר רבי גט או מאמר או חליצה בחברתה כלומר השלישית לא מצר בקובותיה כפי שאנחנו הסברנו עד כאן שיעורנו להיום